שלום לכם, שלום לכולם, אנחנו עם שיג ושיח פרק 19. מה שלומכם? איך אתם? עברנו את פורים ואנחנו עם הפנים לפסח. החוויה של הימים האחרונים והשבועות האחרונים, חוויה לא פשוטה. ימים של הרבה מאוד מריבות, ההפגנות והאלימות והתחת האשמות ההדדיות, נראה שהיא עולה ברמה. וגם מצד שני האיומים מבחוץ וארצות הברית והפוליטיקה ואיזשהו דשדוש, תחושות קשות מאוד. ואני רוצה לשאוב כוח מפסח. יש במשפחה שלנו סיפור על סבא שלי. הוא נולד וגדל במערב פולין, ובתחילת המלחמה, תחילת מלחמת העולם השנייה, המשפחה שלו ברחה מזרחה, הגיעו ללבוב והיו שם כמה חודשים, ואז הרוסים גרשו אותם לסיביר, וגם שם היו תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. סבא שלי היה בערך בין 15, 16, 17, ונסע בעול הפרנסה של המשפחה. הוא עבד קשה מאוד, ואחרי תקופה הרוסים שחררו אותם, והם מצאו את עצמם בדרום, באזור תשקנט, בוחרה. והיה שם פסח אחד של יהודים, לא היו מצות. הגאון מצ'בין חי שם בתקופה הזאת, והוא הכיר את סבא שלי, וראה שיש לו ככה ראש מעשי וידיים טובות, וביקש ממנו אחרי פסח שליהודים לא היו מצות, אומר לו, לקראת פסח הבא אני מבקש ממך שתתארגן בצורה שיהיו מצות ליהודים. וסבא שלי התחיל לנסות להשיג חיטה בכל מיני דרכים, בכל מיני אופנים, בשביל שיהיה חיטים שמורות לפסח, ולמד בשביל זה, באמת עשה עבודה באמת משוגעת בשביל זה, למד במיוחד להכין אלכוהול, להכין השקעות אלכוהולים, מכר אותם תמורת כמות מאוד גדולה ומאוד יפה של חיטים, והיו לו חיטים למצות שמורות. אחרי זה הוא למד מהמקומיים איך הם בונים את תנורי הלחם שלהם, ובנה תנור, ובאמת הצליח יחד עם הגאון מצ'בין לאפות מצות לכל היהודים שהיו שם בסביבה, חילקו מצות. והאמת היא שגם כשהוא בא לארץ הוא בנה תנור מצות בבני ברק, והיה כל שנה עושה שם אפיית מצות גדולה ומחלק מצות למשפחות נזקקות. וזה באמת סיפור שצרוב בתודעה שלי ובתודעה המשפחתית שלי. אני חושב לעצמי, כל הנושא הזה של דרך חירות והסיבה ובני חורין וחיי אדם לראות את עצמו באותו פסח בבוחרה, איזה חירות, איפה אפשר להסב, ואני חושב שהיכולת שלהם להסב לסדר הפסח ולהצליח להשיג מצות, זה לא מתוך איזושהי תודעת שפע של אנחנו גאולים ויש לנו ואנחנו במצב שהוא שלם, אלא תנועה שהיא הפוכה. תנועה שמבקשת לשאוב את היותנו גאולים מפסח. זה קיים בכוח, זה הוטבע בתוך ההיסטוריה בליל הסדר של יציאת מצרים, וגם כשאנחנו לא נמצאים שם, אנחנו שואבים מתוך זה כוח. אנחנו גאולים, זה קיים בעולם האידיאלי, וזה ירד למציאות, הכוח הזה קיים, זה מה שרומם אז את המשפחה שלנו, את סבא שלי, את היהודים שהיו שמה ובהרבה מאוד מקומות, ואני מבקש ומתפלל ומייחל, שזה מה שירומם אותנו, שירת ההלל של פסח, תרומם אותנו להיות גאולים בימים המורכבים האלה. אנחנו היום עם הרב עידו פכטר. נכון, אני הוגה את זה, נכון?
פכטר,
סליחה, כן. מצוין. מה שלומך?
תודה, בוקר טוב, בוקר טוב. ולהגיד אמן על מה שאמרת, על הפתיחה כן. שלך.
תודה רבה שבאת. אני רוצה קודם כל לשמח, כמו שאנחנו תמיד עושים, מי אתה ומה אתה עושה? תציג את עצמך קצת.
וואו, אז אני עידו, אני גר היום במזכרת בתיה, אבל במשך שנים אני התגוררתי בנתניה, הייתי שם רב קהילה, קהילה ישראלית, אפילו הייתי אומר יהודית קוסמופוליטית, כי אלו שם באמת אנשים מכל העולם.
איזה קהילה?
קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג בנתניה, היו לי שם אנשים דתיים וחילונים מכל העדות, מכל הגוונים, וגם יהודים מכל חמש, בדקתי את זה, מכל חמש היבשות בעולם. ממש קהילה שהיא קוסמופוליטית של היהדות, היא דבר שמאוד השפיע עליי, כי הוא באמת פתח אותי למגוון הרחב הזה שקיים בעולם היהודי. גם יהדות חוץ לארץ, גם עדות וזרמים שונים. הייתי שם רב קהילה במשך 9 שנים, עשיתי גם דוקטורט על האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית, אני חניך של בוגר ישיבת מעלה אדומים בברכת משה, למדתי על ברכיו של הרב נחום אליעזר רבינוביץ', זכרו לברכה, ומשם באמת למדתי את המקום של מפגש בין עולמות, שעוד נדבר על זה, בין יהדות למודרנה, בין יהדות לישראליות. לפני 3 שנים עזבתי את הקהילה, בהבנה שאני רוצה את מה שעשינו שם בעצם בקהילה הזאת, כלומר, לעצב איזה יהדות שכולם ירגישו בה בבית, להביא את זה לכלל החברה הישראלית. עזבתי את הקהילה, והצטרפתי לתנועת נמני תורה ועבודה, שבתנועת נמני תורה ועבודה, אני גם עוסק בענייני דת ומדינה, להפוך את שירותי הדת, יש הבנה, אני הבנתי את זה, שהמפגש של אנשים עם היהדות בישראל היא דרך שירותי הדת, ככה לפחות אצל ציבור חילוני, מסורתי רחב.
בעיקר עריכת חופות.
הכל, עריכת חופות, קבורה, גיור, ברית מילה, כל סוגיות שירותי הדת בישראל. שם הם בעצם פוגשים את היהדות, וכפי שהשירותים הללו ייראו, ככה תראה היהדות ביניהם. והבנתי שכדי להביא יהדות למרחב הישראלי, צריך גם לטפל בעניין שירותי הדת, אז הצטרפתי לנמני תורה ועבודה, במחלקת שירותי דת, שעוסק בתחומים שונים, אני עוסק בתחום רבנים וקהילות, וגם אחראי לשיח ציבורי, שיח ציבורי שעוסק בשאלת יהדות זמננו, ויהדות, המפגש של היהדות עם אתגרי
זה גם חלק מנאמני תורה
גם ועבודה? גם חלק מנאמני תורה ועבודה.
אז רגע שנייה, בוא נתחיל עם המשבצת הראשונה. זה בעצם, מה זה אומר? זה אומר מחקר, זה אומר ועדות בכנסת, זה אומר מסע ומתן עם מחלקות ברבנות, מועצות דתיות, איך זה נראה?
דת ומדינה, זה נושא רחב, אפשר לעסוק בו בהרבה סוגיות, אבל אנחנו עובדים בשלושה אזורים, כלומר, דבר ראשון באזור הפוליטי, כלומר, להבין שדברים נקבעים שם בכנסת, אז הרבה ועדות בכנסת, לדוגמה, חוק הרבנים, ששמחה רוטמן וארז מלול, שני חברי כנסת מהציונות הדתית ומשס, שניסו להעביר, וזה לפני שבועיים, 3 בערך, משהו כזה נפל, ברוך השם.
ולפני מתן כהנה בכנסת הקודמת.
אז עבדנו הרבה עם מתן כהנה, עבדנו הרבה עם הרב כהנה, הרב שי ויצמן שהיה עוזר שלו וניסח חוקים חשובים, במטרה להפוך את גם סוגיית הכשרות וגם את סוגיית מינוי רבני ערים לדבר שהוא בהרבה יותר קרוב לאנשים. ההבנה הייתה, ועד היום היא, שאי אפשר לכפות מינויים או את בכלל את ההלכה מלמעלה, מהפוליטיקה. רב צריך להיות ממונה על ידי הקהילה שלו, על ידי האנשים שרוצים בו וחפצים בו, ואי אפשר לעשות מינויים גם רבני ערים, אי אפשר למנות אותם בלי שהשלטון המקומי יבחר בהם. ומתן כאן נעשה באמת מהלך שהיינו שותפים בו, מאוד מאוד חשוב, שהעביר את הכוח למינוי רבני ערים לשלטון המקומי. הכנסת הנוכחית, ש"ס ומפלגת הציונות הדתית, לצערי רוצים לשנות את זה, להחזיר את זה ולתת את רוב הכוח לשלטון הארצי. אז זה לדוגמה תחום אחד שאנחנו צריכים, אני נאבק בו, אני נמצא בזירה הזאת. זה כולל גם ועדות בכנסת, וזה גם אומר להפעיל לחץ תקשורתי, שיפעיל לחץ בדיעבד על חברי כנסת, לידע את הציבור לגבי מה שקורה. אז זה תחום אחד. תחום שני זה לעבוד עם שלטון מקומי. לעבוד עם שלטון מקומי ולראות איך לעזור להם למנות רבנים או לשפר את שירותי הדת, ולדבר עם אנשים במועצות המקומיות כדי להסביר להם מה הם יכולים לעשות בתחום שירותי הדת. והמישור השלישי זה תקשורת וידע ציבורי, כלומר לכתוב על זה גם בספרים, גם במאמרים, גם בתקשורת הרחבה כולה, כדי לדעת את הציבור מה קורה. אנשים בדרך כלל לא מודעים לדברים הללו. הנה, יש לנו עכשיו נושא של רבנות ראשית, בחירות לרבנות הראשית, שהעולם לא מדבר על זה יותר מדי, כי יש לנו נושאים שהם יותר דחופים, אבל יש בחירות לרבנות הראשית עוד מעט, וזו שאלה גדולה, מי יהיו שני הרבנים הראשיים לישראל במשך 10 שנים הבאות? אתה מבין? כלומר, זה לא מינוי של ראש ממשלה, כמה ממשלה היום שורדת? 2, 3, 4? זה 10 שנים. זה המון. אין נבחר ציבור שיש לו מעמד כזה, ומאוד חשוב מי יש שם. ומה אנחנו עושים? בתור ציונות דתית, בתור אורתודוקסיה מודרנית. איפה אנחנו נמצאים פה בסיפור הזה?
כן, ציונות דתית זה מותג בעייתי, זה שם בעייתי, כי הוא קצת נגנב.
נכון, אז אני לא מדבר על המפלגה, אני מדבר על המגזר.
כן.
איפה אנחנו נמצאים? מי הרבנים שאנחנו רוצים שימונו שם? רבנים שלא יגידו ש... טוב, לא אחזור על הדברים, אבל שלא יגידו שצריך לרדת מהארץ או דברים כאלה. רבנים שלא יראו את עצמם לעומתיים למדינה. כן? Mm-hmm. זה מה שאני רוצה. רבנים שיראו את עצמם יחד עם המדינה, ויפטרו יחד. זה בגדול. ואני אומר לך בכנות, הכיפה, הצבע, זה לא משנה. זה לא משנה. מה שחשוב הוא, העמדה, האם אתה נמצא בעמדה שאתה יכול להיות עם המדינה ולהביא לקדם פתרונות.
זה הקריטריון, מבחינתכם זה הקריטריון לקדם רבנים שהם רואים את עצמם חלק מהחברה הישראלית ולא לעומתיים אליה.
ומקובלים על ידי הציבור. יש מקומות ורבנים מזוהים עם ש"ס, גם בדיינים וגם רבני ערים ושכונות, עושים עבודה מדהימה. עושים עבודה מדהימה. ויש רבנים מכיפות סרוגות שפחות. אז השאלה היא לא באמת, זה לא השיוך הפוליטי, אלא בסופו של דבר רב צריך להיות מישהו שצומח מלמד מן הציבור, שהציבור ירצה אותו, יבחר בו, יקבל אותו, ידבר בשפה של הציבור, יהיה מותאם אליו, ואז הוא גם יוכל להשפיע על הציבור.
כן, אז זה תחום אחד בנאמני תורה ועבודה של דת ומדינה במרחב הציבורי נקרא לזה.
נכון.
זה הזירות האלה שדיברת.
נכון, נכון, נכון. ותחום שני זה התחום של יצירת הגות ומחשבה על מפגש בין יהדות וישראליות, יהדות ובכלל העידן המודרני, שזה דבר שאני עוסק פה כבר מהדוקטורט, אבל הוא מעסיק אותי כל הזמן, כל הזמן, גם בחיים האישיים שלי אגב. כל הזמן אני עוסק בשאלות אלו במפגש הזה. וזה דבר שאנחנו כותבים עליו, אני כותב עליו, חיברתי לפני חצי שנה בערך, יצא בכל העיתונות, יצא איזה מניפסט שחיברנו על ציונות דתית, קראנו לה מתונה, אפשר לקרוא לה ממלכתית, או רק ציונות דתית, סוג של מניפסט שמסביר את המפגש הזה שבין יהדות, דתיות וציונות בעת הזאת, מנסח את היחסים בין דת ומדינה, בין דת ומדע, בין תפיסה של מתינות כדרך חיים. זה לדוגמה עוד דבר שאני עושה.
במסגרת נאמני תורה ועבודה.
במסגרת נאמני תורה ועבודה, כן. וזה במסגרת נאמני תורה ועבודה, אבל איזה פרויקט שקראתי לו תחלת, שהתחלתי שעוסק בשיח הזה. ודבר שלישי שאני עושה היום, זה הקמתי, יסדתי בית מדרש, בשם בית מדרש למעשה, שפועל פה בירושלים, להלכה ישראלית. שעיסוקו זה המפגש בין ההלכה ובין המציאות הישראלית, מתוך הבנה שההלכה זקוקה לפגוש את הישראליות, אבל שגם הישראליות צריכה לפגוש את ההלכה. גם החברה הישראלית צריכה הלכה, היא לא יכולה לחיות בלעדיה. ובבית מדרש הזה שותפים בו עמיתים, חילונים, דתיים, חרדים, מסורתיים, באמת מכל המגוון, נשים וגברים בשווה, ואנחנו עוסקים בסוגיות של מפגש בין ההלכה ובין הישראליות.
בית מדרש למעשה, איך נראה, מה יש סדר א', סדר ב', איך זה...
זה יום בשבוע, ויש שני חלקים של היום, יש סדר א', סדר ב', למרות שמי שלא מגיע מעולמות בית מדרש לא כל כך מכיר את זה, מה זה סדר בוקר, סדר צהריים, אבל זה מחולק באמת כן לשני חלקים, יש סדר ראשון של לימוד, גמרא, מקורות, הלכה, ממש לומדים את היסודות, ויש את החלקים, את החלק השני, ששם זה יותר או הרצאות מבחוץ, או חשיבה, או דיון, מנסה ככה לפתוח את העולם.
ומה בעצם התוצרים? זאת אומרת, אני רוצה שההלכה תפגוש את הישראליות, ושהישראליות תפגוש את ההלכה. אז מעבר לזה שיש חבורה שיושבת ולומדת ועוסקת בסוגיות הלכתיות, שיש להם שוב נגיעה לסיפור הזה של דת במרחב הציבורי, כן? זה חוזר באמת לעיסוק שלך בנאמני תורה ועבודה. מה התוצרים? מה זה אומר הלכה ישראלית? זאת אומרת, דיברת קודם על זה שרבנים צריכים לפגוש את הציבור וצריך להגיע מלמטה. בסוף, רבנים וציבור שחיים ביחד, שמקיימים דיאלוג ביניהם, זה קורה כל הזמן. זאת אומרת, מאז שיש ישראליות, מאז שיש חיים מודרניים, ניקח את זה עוד קצת אחורה, אז יש כל הזמן מפגשים של הלכה וישראליות, וכל מיני פסקי הלכה שנוצרים מהמפגש הזה, וספרי הגות שנוצרים, מה זה אומר?
כן.
אני חושב שאני מכיר הלכה ישראלית, למרות שלא הייתי בית המדרש שלך.
כן. אז דבר ראשון, יש המון אנשים במדינת ישראל שאין להם רב, והרב לא מדבר איתם. אני מדבר על ציבור חילוני גדול, ואפילו גם ציבור מסורתי. אנשים שאין להם קהילות ואין להם רב. אגב, פרופו זה, גם בעולם הדתי, אני לא יודע כמה אנשים מנהלים דיאלוגים עם רב. נדבר על זה בהמשך, אבל כשכתבתי את הספר של יהדות על הרצף, בדקתי גם באמת אנשים מתייעצים עם רב בשאלות. ולפני כבר, מצאתי סקר שלפני כבר 6 או 7 שנים, שדיברו על שפחות מ-50% מהציבור הדתי בכלל שואל שאלות רבנים. כן? אז גם בציבור הדתי אני תוהה אם יש את המפגש הזה. אבל נניח לזה לתתה. ציבור הישראלי אין, הוא לא פוגש אנשי הלכה ונמצא בדיאלוג איתם באופן יומיומי. וגם חייב לומר שגם העולם הרבני לא מתייחסים לעולם החילוני או נקרא לזה הכלל ישראלי, לא מכירים בזה כמשהו לגיטימי. כלומר, רוצים שהוא יחזור בתשובה, רוצים שהוא יאמץ את העולם ההלכתי. אין מפגש באמת. כלומר, יש כאן יותר מדברים על, לא מדברים עם. ובית מדרש שלנו עוסק בזה. עכשיו, אתה שואל מה כאילו הסוגיות שעוסקים מהן?
לא מהסוגיות. יש לך שאיפה שיבצר המפגש, אז הוא נוצר בבית המדרש, או שיש
כן.
עוד איזשהו תהליך שבית המדרש מניע?
אז בית המדרש הזה, אני, כשהחכמתי אותו, אני אמרתי שהוא מחויב ליצירה. אני מאמין בכלל, גם לגבי עולם הישיבות. אני מאמין שכל מקום שלומד חייב ליצור. חייב ליצור. בית המדרש לא יכול להיות, אם אתה מכוון למבחנים, כמו מבחני רבנות, בסדר, זה היצירה שלך. אבל אם אתה לומד, ואתה לא מסוגל ליצור עם זה משהו, אני מאמין שזה פוגם, זה פוגם בלימוד שלך. כי זה אולי מסר שלמדתי מהרב רבינוביץ'. הוא אמר לנו תמיד, כשאנחנו לומדים, הוא אמר, אתה צריך להגיד, אתה אומר סברה, אתה צריך להיות מוכן לעמוד מאחוריה. אם אתה רב קהילה, אז שמישהו יבוא וישאל הלכה, ועל פי הסברה הזאת אתה תפסוק לו הלכה, אז אתה צריך לעמוד מאחורי הסברה הזאת. כי בבית מדרש אפשר להפריח הרבה סברות, אפשר להגיד המון דברים. אם אתה לא יוצר עם זה משהו במציאות בסוף, אתה לא צריך לקחת אחריות על מה שאתה אומר, אתה יכול להגיד כל דבר, אז מה המשמעות של מה שאתה אומר? מאוד יפה, אצל רב רבינוביץ' מאוד התחנכתי בדבר הזה, כי אתה רואה את העיונים שלו על הרמב״ם, לדוגמה, ביד פשוטה, זה אחר כך מה שעל פי זה הוא יפסוק הלכה, בשוטים שלו, בשיח נחום או במקום אחר. כלומר, אין אצלו את החלוקה בין הלמדנות, בין פסיקת ההלכה ובין המחשבה. זה הכל אחד, לכם מאמר שכתבתי עליו, אחרי פטירתו זה באמת היה סוג של רמב״ם כזה, שבאמת אתה רואה איזה קשר בין המחשבה, בין ההלכה ובין הלמדנות. וגם הבית מדרש שהקמתי הלכה ישראלית, אמרתי אנחנו מכוונים ליצירה. והיצירה זה לחבר, לפסוק הלכה, לחבר דברים שיהיו רלוונטיים למציאות העכשווית. אז האמת היא שבהתחלה רצינו לעסוק בסוגיות קלאסיות, שבת, עכשיו אנחנו עוסקים בסמסטר הזה, אנחנו עוסקים בנישואין, אבל התחלנו את הסמסטר הראשון, את השנה, ומלחמת חרבות ברזל. וכולנו היינו בטלטלה, ושאלתי את עצמי, האם יש להלכה היהודית לדוגמה? המסורת היהודית. מה לומר לנו במציאות כזאת מטלטלת? אני לא מדבר על מוסר מלחמה, אני לא מדבר על דברים כאלה, אני מדבר על אנחנו שהיינו פה בעורף, לא בחזית. החברה מטלטלת, מותר לסמוח, אסור לסמוח. אפשר להגיד מה שלומך, אי אפשר להגיד מה שלומך. איך מתמודדים עם כלי הנשק שחוזרים איתם מהחזית ופתאום מציפים לנו היום את הארץ? כל מיני שאלות, איך אנחנו זוכרים, איך אנחנו גורמים לכך שנזכור את החרבות ברזל? מתי נקבע בכלל יום זיכרון? נכון, זה עוד חצי שנה, אבל צריך לחשוב על זה. האם אפשר לעשות זכר לחורבן? עמיתי בית המדרש, ואני אומר כולם, זה מהמם בעיניי, חילונים, דתיים, כולם יושבים יחד, לוקחים את המסורת ההלכתית שעוסקת בזיכרון, בסוגיית כלי נשק, בסוגיה של חיים לצד אובדן, ומנסים מתוך זה למצוא הלכות, קולות רלוונטיים שיוכלו לתת לנו פה סדר. עכשיו, הבית מדרש הזה מתנהל בימי חמישי, ותמיד אני נוסע בבוקר מהבית שלי, מזכרת בתיה לירושלים, לבית מדרש, ואני שומע את השאלות שאנחנו עוסקים בהן באמת מדרש, עוסקים בהן ברדיו, ברשת בית, רינה מצליח ועקיבא נוביק ביום חמישי בבוקר, ואלים את השאלות, מותר לשאול מה שלומך? היום אולי קצת, כבר חזרנו קצת איזה לסוג של שגרה, אבל בימים הטעונים של ראשית המלחמה, לשאול מה שלומך כשיש חטופים ויש זה, מה שלומי? איזה שלומי? אני לא בשלום. יש שולחות אבלות שמדברות על הדבר הזה, אם מותר לשאול אבל, להגיד לו את זה. האם מותר ללכת לבתי קפה, לשמוח, להופעות? להחזיר את ההופעות, לא להחזיר את ההופעות. צרת הציבור. יש מקורות הלכתיים שמדברים על זה. איך נזכור? איך נעשה שמחת תורה שנה הבאה? וזה היה מהמם בעיניי, אתה יודע, זה אפילו מרגש אותי, ממש הדמעות, לראות אנשים חילוניים, אבל עוסקים בשאלות הללו, מתוך מקורות ההלכה. אחת הבחורות אצלנו בבית מדרש, שהיא לא דתייה, חילוניה, מגדרת עצמה חילוניה, אבל היא חושבת על תפילות תזכור, שהיא רוצה, שהיא חיברה, או הביאה תפילה של הרב בני הולצמן, תפילות תזכור, להגיד בהזכרת נשמות, לכל המאורות הללו, איך לחגוג, איך לעשות את ההקפות. יש להם מה לומר. הם חלק מהסיפור הזה. ובאמת עוד מעט אנחנו מדפיסים, ממש זה עכשיו נמצא עכשיו בדפוס, עוד מעט זה יתפרסם, חוברת של התוצרים של כל השיחה הזאת, על זיכרון ישראלי קראנו לזה. כל מיני שאלות, איך כל מה שהעליתי פה, מעלים את זה על מאמרים, ועוד כל מיני אמירות, על לקחים מוסריים ממה שקרה, איך החברה צריכה להתנהג, אם אנחנו צריכים להשתנות כחברה, איך משתנים כחברה, מה המשמעות של זיכרון.
אני חושב על זה שבאמת, אחד הדברים שהציונות עשתה, כן, אנשי העלייה השנייה, חבורת מייסדי המדינה, הם בעצם ביקשו לדלג על התורה שבעל פה, לדלג על הגלות. הם בעצם ביקשו למחוק את הזהות הגלותית מהישראליות, מהציונות. הם מצאו עבריים, הם שינו את השמות. ממש שמעתי פעם את רובי קרוזנטל מדבר על איך השמות הפרטיים של היהודים שעלו לארץ השתנו משמות מסוימים שבקהילות בחוץ לארץ זה עדיין מקובל, אצל החרדים זה עדיין מקובל, אצל ספרדים הרבה יותר מקובל, אבל החבורה שיסדה את המדינה ממש ככה שינו את השמות ורצו לדלג מהתנך לפלמח, מה שנקרא. ובאמת זה איזשהו חוסר באיזושהי שפה תרבותית שמושרשת עמוק מאוד בזהות שלנו, שפה של הלכה, של תורה שבעל פה, של מעשים, של מעשים יומיומיים, לא רק של... וזה באמת...
וזה טעות, וזה טעות דרסטית. אני חושב שבאמת החוסר הנכונות הזאת להיות, הרי בציונות יש איזה פרדוקס פנימי, כלומר שהם דיברו עליו. זה, מצד אחד זה מרד, מצד אחד זה המשכיות. כלומר, מצד אחד זה מרד, כמו שאתה מתאר, מרדו בתפיסה הגלותית היהודית הזאת, שאין מה לעשות, היא לא הצליחה להביא לנו את ארץ ישראל. רק מי שמרד הביא לנו באמת את הצירות. כן, היו גם ציונים דתיים, כמובן זה, אבל מי שנהיה את התנועה הציונית, בסופו של דבר, זו תנועה של מרד בדורה. אבל איפה הם ימשו את המרד הזה? באותו מקום שכל הגלותיים חלמו עליו כל השנים, שכל התפילות שלנו. אז ארץ ישראל זה מרד או זה המשכיות? זה פרדוקס שעומד בלב הציונות, ראשית הציונות. ובאמת בהתחלה היו כאלה שניסו יותר למשוך לכיוון המרד, לחזור אל ימי התנך ולוותר על זה. ובספר שלי גם יהדות על הרצף, אני כותב את זה, שזה לא, לא, לא צודק ולא נכון. זה לא צודק, א', כי חלק גדול מהעם היהודי, הוא כן שומר עליך, אתה לא יכול, כאילו, אתה לא יכול להקים פה מדינה ולהתעלם מתרבות שלמה של אנשים שמרכיבים את המדינה. אבל באופן יותר עמוק, זה לא נכון, כי התורה מראשיתה היא לא תורה, היא תורה הלכתית. כלומר, יש לנו נכון, התורה היא נבואית, משה רבנו, נביאים, אבל בסופו של דבר היא נותנת מצוות. יהדות מכוננת על המצוות, על ההלכה. אתה לא יכול לוותר על זה כדי...
יש משהו בתנועה הישראלית, שבאמת אני חושב בעשרות השנים האחרונות, מאוד מאוד חוזר הרבה יותר למסורתיות.
יפה, אבל שימו לב, למה הם חזרו? יש בתנועת, בשדה של ההתחדשות היהודית, יש כאלה שחזרו לתנך, כן? מיזם 929, מחזיר את הישראלים אל התנך. יש כאלה שחזרו לחוויה הדתית, לרליגיוזיות, מה שקורה, בית תפילה ישראלי ותפילות וקבלות שבת וכדומה. יש כאלה שחזרו לעולם האגדה, לעולם האגדה היהודי, ללמוד עולם אגדה. יש כאלה שחזרו ללמוד תלמוד, בית מדרש אלמה וכל מיני בתי מדרש. לא חזרו להלכה.
לא חזרו להלכה. אני אראה לך באלמנטים מסוים שאני כן חושב שיש גם חזרה להלכה. קודם כל, באמת לוח השנה היהודי, בצורה הלכתית, הוא מאוד 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 נוכח. זאת אומרת, אנשים קוראים אגדה של פסח, שותים ארבע כוסות, אוכלים מצות. זה ישראלים עושים את זה. מקיימים את ההלכות של של ליל הסדר. זה יום כיפור, איך שהוא נראה ב... שוב, יש בו גם כמובן אלמנטים שהם חדשים וישראלים, אבל יש בו גם הרבה מאוד אנשים צמים ביום כיפור. משהו שבאמת במרד הזה של הציונים, הוא היה מאוד מאוד אנטי כל הפרקטיקות האלה. כן, יש כל מיני מקומות שאתה כן יכול לראות.
יש מקומות, רוזנר ופוקס הוציאו את היהדות הישראלית, ושם עשו סקרים עמוקים שבדקו באמת את השינויים, והם טענו שכן יש איזה סוג של זהות חדשה שמתפתחת יהדות ישראלית. אתה צודק שיום כיפור הרוב הגדול צם, ושומר זה פרקטיקה, ליל הסדר גם, אבל לא מעבר יותר מדי לכך. אפילו ברית מילה שהיא מאוד בקונסנזוס, בשנים האחרונות יש ירידה, יש ירידה לצערי, ירידה שגובר והולך, שאנשים שפחות ופחות עושים את הפרקטיקה, אבל דברים אחרים, פרקטיקות אחרות של
כמו שאנחנו הולכה. כשרות זה עוד משהו שמאוד מאוד קיים במסורתיות, חלקים מסוים בשמירה.
אז יש את העולם המסורתי.
וקידוש, והדלקת נרות.
נכון.
זה מצוות, זה מעשים מאוד.
נכון, יש את זה, אבל בתור חזרה מודעת ללימוד הלכה ועיסוק בהלכה, זה לא קיים. זה לא קיים. כלומר, יש אנשים, נכון, אתה צודק, הממד המסורתי היום, ברוך השם, מתחזק, אבל בתור מקום שאנחנו רוצים ללמוד הלכה, לעסוק בהלכה, לפתח את ההלכה, להביא אותה למציאות הישראלית, זה לא קיים בשדה ההתחדשות היהודית.
אתה יודע מה, תלך עוד דוגמה סתם שהסעירה פה את בית המדרש, ביום העצמאות הקודם, אביב גפן היה אבל. ואז הוא מאוד לא רצה לוותר על הופעה, ומצד שני הוא הלך, כן, דיברת על אנשים שלא שואלים רבנים, הוא הלך ועשה שאלת רב, אז זוכר כבר נחשף מי היה רב שענה לו.
כן, נראה לי שכן, זה כבר נחשף ראש בית המדרש הזה, כן.
הרב יצחק בן דוד, וממש ככה שיתף אותו בשיקולים הלכתיים לכיוונים שונים, ופסק לו. כן. ממש פסק לו שלדעתו מותר לו. אז אין, אתה רואה שזה,
אני חושב שעדיין זה יוצא מן הכלל. לא. זה יוצא מן הכלל גם שעושים, אבל גם בתור לימוד, אני מדבר על עיסוק, לא רק שאלת רב, אני מדבר על עיסוק בהלכה, זה לא קיים היום בשדה של, תלך לכל בתי מדרש של היהדות הישראלית, במפגש שבו, או בתי מדרש שבו נמצאים גם אנשים לא דתיים, אתה לא תמצא שם עיסוק. אז אני אומר לך, אתה לא תמצא שם כמעט עיסוק בהלכה, כי אני הייתי שם הרבה, והאמונה שלי היא שצריך להזמין את כולם אל השיח הזה. כולם יש מה להירתם ממנו. אז לא רק לשאול רבנים, אלא ללמוד ולעסוק ולפתח. כל אחד מהמקום שלו. אני חושב שזה קריטי כדי שההלכה תוכל להתפתח, כי זה הציבור בעצם.
אני עוד מאפיין מאוד מאוד עמוק של ההלכה, אני חושב בהקשר הזה גם בתרבות של עם ישראל בגלות, תורה שבעל פה המושג הזה, חלק מהותי, מובנה בו, זה שיח. זה שיח ששותפים בו כמה שיותר אנשים. זאת אומרת, זה לא, וזה תורה שבעל פה מראשיתה, ממש מראשיתה, כן, פרשת שבוע הקודמת, פרשת שמיני, יש ויכוח בין אהרון לבין משה. על סעיר חטא, צריך לשרוף אותו, לא צריך לשרוף אותו. משה הוא הרב, הוא הסמכות. הוא כועס מאוד על אהרון, אהרון עונה לו, ומשה אומר, וואלה, צודק.
ויתב בעיניו.
ויתב בעיניו, יש משה, ויתב בעיניו. זה ויכוח שמתנהל בין שני.
כן, אתה מביא את אהרון, אני מביא את בנות צלופחד. כלומר, או על אנשים שהיו תמיים.
נכון, יש שקירה מאוד יפה ביהדות על הרצף, נדבר על זה.
נכון.
יחס בהרחבה של כל המקומות בתוך התורה שבהם מגיעה יוזמה מלמטה. אנשים פונים ויש להם מענה, ובאמת אני חושב המחלוקת ובעצם השיח הוא חלק מובנה בתורה שבעל פה. כן, אין לך כמעט משנה בלי מחלוקת. ספרים שנכתבו כספר של אדם יחידי לא יכולים להפוך להיות ספרים שקנונים. כל הטקסטים הקנונים זה תמיד או טקסטים בתי מדרשיים כמו המשנה והתלמוד, או כאלה שהדף המודפס הופך להיות בית מדרש, כמו השולחן ערוך, שאגב הוא גם בעצמו מכנס את השיטות, אבל אז השולחן ערוך מודפס באמצע, ובצד אחד שח, ובצד שני תז, ולמטה דגול מרבבה, וזה באמת השיחה, ובמובן הזה באמת, אם מחזירים את העיסוק, במעשה, בפרטי ההלכה, אז גם השיחה צריכה להיות חלק מזה, וכמה שיותר אנשים
ואני חושב שמדינת ישראל, במובן הזה, היא בית המדרש הגדול ביותר בעולם היהודי היום. בית המדרש, שהוא מתקיים בפועל, אנחנו משוחחים בתוך עולם של יהדות ומסורת, גם אם אנחנו לא מודעים לכך. אני חושב שהם חילוני שעובר בצומת מסובים, כן? או בבני ברק, או נמצא בירושלים, הוא נמצא בתוך מרחב יהודי, בעל כורחו. חרדי, חרדי שהוא בתפיסה גלותית, אבל שהוא מתהלך פה בארץ והולך בחברון עיר האבות וכן הלאה, הוא מממש ציונות במובן, גם אם הוא לא מודע לזה, כי אתה בפועל נמצא במקום שאברהם אבינו הלך בו, ואבות הלכו בו, וכולם התפללו אליו. כלומר, גם אם אתה במודעות בעולם אחר, אבל בסופו של דבר, מדינת ישראל מכניסה אותך להיות פה חלק מהשיח, של מפגש של יהדות, אתה לא יכול להתחמק מזה, שנמצאת בתור חברה, בתור עולם שמגשים את עצמו, ריאלי, לא אוטופי, לא דמיוני, ארץ ישראל היא ממשית פה, אז ממילא כל מי שנמצא פה, הוא חלק מהבית מדרש הזה. עכשיו, אני לא מתעלם שזו נקודת המחלוקת, ויש לי כאן עמדה מאוד ברורה. אני אומר, אני פותח בית מדרש ואני אומר, חילונים תבואו. חילונים תבואו. עכשיו, אני יודע שהרבה יגידו, לא, חילונים הם מחוץ לתחום. הם לא חלק מהשיח, כי הם לא מקבלים את האמונות הבסיסיות וכן הלאה. ואני אומר שאנחנו צריכים לנהל שיח בעניין הזה. אנחנו צריכים כן להזמין, כן לפתוח בית המדרש, ולהצמיח משהו מתוך המפגש הזה. כי בסופו של דבר אנחנו לא רק בברית גורל פה יחד, אנחנו גם בברית יהוד. איך אתה תברר את הדרך של ברית יהוד, אם אתה לא תכניס אותו לבית מדרש, אם לא תנהל דיאלוג?
כן, בוא נחזור רגע לסדר שלנו, אז דיברנו על נאמני תורה ועבודה, ודיברנו על בית מדרש למעשה. אתה רוצה, עוד דברים שאתה רוצה לציין בעיסוק שלך, בפועלך?
אבא לארבעה.
הדבר הראשון.
כן, נכון. אבל עיסוק בתרגום ובהוצאת ספרים.
זה באמת שני ספרים לאחרונה
שהדרת
והוצאת לאור. ערכת,
כן, אני אסביר. אני, בדוקטורט שלי, אני חקרתי את האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית, וראיתי שם ספרות שגם רבנים וגם ספרות שלא הכרתי, ולא מכירים אותה גם בו בארץ, אולי בגלל שהיא באנגלית, אבל גם בגלל שאנחנו לא, בארץ קצת רחוק מאיתנו מה שקורה בארצות הברית, וצריך גם להודות על האמת, יש איזה יחס של התנסות כלפי רבנים שמגיעים מחוץ לארץ. ואחת המטרות שלי הייתה לא רק לבוא ולכתוב בעצמי ספרים שאני מחבר וההגות שלי, אלא גם להביא קולות שעוסקים ביהדות, במפגש שבין יהדות והחיים עכשוויים, להביא את זה מחוץ לארץ, מארצות הברית ומאירופה ומכל מה שקיים, כל מי שעוסק באורתודוקסיה מודרנית. וזכיתי באמת, במקרה זה יצא עכשיו ששני פרויקטים ארוכים שעבדתי אליהם התכנסו לאותו חודש, אבל שני ספרים שאחד תרגמתי מאנגלית, אחר היה כתוב בעברית, אבל שניהם ערכתי והדרתי וכתבתי להם הקדמה כדי להנגיש אותם לקורא הישראלית. ספר אחד זה ההלכה כמרד, מאת הרב נתן לופס קרדוזו, שברוך השם לאורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו, חי איתנו בהרצליה, רב מהולנד במקור, שהתגייר אל היהדות בגיל 16, הוא מביא תרבות אירופאית מאוד עשירה, למד בגייצד, בישיבות חרדיות לא מעט שנים, והוא כותב על ההלכה כמרד, Jewish Law as Rebellion. תרגמתי את זה לעברית, הוספתי לזה הקדמה, זה יצא בידיעות ספרים, וספר ממש יצא לפני שבוע שעבר, זה של רב בשם הרב דוד שלמה שפירא ממילווקי, רב שגם
לאמריק... מילווקי זאת עיר שממנה יצא ראש ממשלה, אחד מראשי הממשלה של ישראל.
גולדמיר, גולדמיר, כן, כן. נכון, עכשיו לא רבים מכירים אותו, פעם שאלתי, מי שהכיר לי אותו זה הרב רבינוביץ', ששאלתי אותו, אמרתי לי, רציתי לכתוב דוקטורט על אורתודוקסיה המודרנית, אז באתי לרב רבינוביץ', אמרתי לו, בסלון ישבתי אצלו ואמרתי לו, הרב, תספר לי מה שאתה יודע על האורתודוקסיה המודרנית. אז דבר ראשון שהוא אמר לי, את הרב דוד שלמה שפירא אתה מכיר? זה הדבר הראשון.
אם אני אשאל בחור בגילנו...
לא יכיר.
רב קהילה, לא, ונשמע בארצות הברית.
לא יכיר.
לא יכיר. זאת אומרת, אתה מאשים אותנו בהאשמות שם?
לא, לא אתכם, אני לא מאשים.
לא, אתה אומר, הישראלים לא מכירים אותו?
לא, גם האמריקאים לא מכירים אותו. עכשיו, שאלתי את הרב רבינוביץ' פעם, שאלתי אותו, למה לא מכירים אותו? הוא היה תלמיד חכם עצום, חיבר ספרים, אמרים. הוא אמר לי, כי הוא לא היה במרכז של YU, של ישיבה אוניברסיטי, הוא לא היה בכל המיליה שם, הוא היה במילווקי, שזה יחסית פריפריה, יחסית לניו יורק הגדולה. אז הוא באמת לא היה מספיק, אבל האושר של הכתבים שלו וההגות שלו,
היא שבתה אותי. אז הגעת אליו דרך הרב רבינוביץ'.
כן, הרב רבינוביץ' שהריץ אותו.
הספר הלכה כמרד של הרב קרדוזו, הוא יצא בהוצאת ידיעות ספרים.
נכון.
והספר הזה זה משהו...
יסודי הדת האוניברסלית של הרב דוד שלמה שפירא, הוא יוצא בהוצאה של אריג, זה ספרייה חדשה שאנחנו קמנו בתוך נאמני תורה והעבודה, זה ספרייה שמטרתה להביא כתבים של האורתודוקסיה המודרנית.
האמריקאית, לא הישראלית.
לא, אז תראה, האורתודוקסיה, אולי יהיה לנו זמן לדבר על זה, אבל האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית היום היא כבר לא מה שהייתה פעם, והיא בחלקה הגדול עברה לארץ. הנה, הרב רבינוביץ' לדוגמה עבר לארץ, הרב ריסקין נמצא בארץ, הרב ביגמן נמצא בארץ, דוד הרדמן עלה לארץ, איץ גרינברג גם נמצא פה היום. האורתודוקסיה המודרנית הרבה עברה לארץ, ולכן אני לא מגביל את זה רק לארצות הברית. זה לא, זה כל מי שעוסק במפגש בין האורתודוקסיה המודרנה. כלומר, אז היום כבר יש גם ישראלים שיעסקו בזה, וכן הלאה. קורה תהליך מעניין בעניין הזה. אבל המטרה היא להביא את הכתבים הללו לציבור הישראלי. יכול להיות שגם יצאו כאן כתבי מקור, כלומר, לא רק הרבנים, יכול להיות שיבוא אליי רב עקיבא צוקרמן, וירצה לכתוב משהו על האורתודוקסיה המודרנית. בבקשה, אנחנו נפרסם את הדבר הזה.
הבנתי. יפה, אני אשמח לדבר איתך באמת ספר שכתבת לפני כמה זמן, היהדות על הארץ, מתי הוא יצא לאור?
יצא לאור בתפשין, וואו, אני כבר עברו זה, תפשין פי א', 2021, לפני שנתיים וחצי שלוש,
ובאמת זה ספר שעוסק בתפיסה ההלכתית שלך, שכבר הבאת כמה דבר מהרבדים שלה פה בשיחה הזאת כבר, נכון. ישראליות, זה מושג שאתה משתמש בו הרבה, ואני חושב שהוא כבר אומר הרבה על, על התפיסה ההלכתית שלך. ויש באמת, אתה פורס שם משנה רעיונית, עשירה ועמוקה, ושם דרשות יפהפיות בספר. ואני רוצה לשאול אותך שאלה שמקדימה את הרעיונות של הספר, שאלה שהיא ברמת הנפש. אני מודה שכשאני קורא אותו, אני מרגיש לא תמיד בנוח. כן, בחלקים גדולים של הקריאה, וזה לפני, נגיד, הרעיון על משה ואברהם, ולפני הרעיון על אוטונומיה וכפיפות, משהו במנגינה של הספר, בשפה שלו, דיברנו על שפה של תורה שבעל פה, התחושה שלי, שאלתי את עצמי, מה גורם לתחושת חוסר הנוחות? ואני חושב שהשפה שלו היא לא מתוך בית המדרש, יש בו מימד מסוים שמסתכל על בית המדרש מבחוץ. בתוך בית מדרש יש דעות קיצוניות הרבה פעמים, יש ויכוחים קשים ונוקבים, מחלוקות לא, יש באופן מסורתי מתנהלות בתוך בתי המדרש מחלוקות מאוד נוקבות. אבל יש איזושהי נקודת איזון כזאת שאתה יכול לחצות אותה, לגיטימי, אבל בעצם יצאת מבית המדרש מלהיות קול בתוכו, להיות קול מבחוץ שמדבר עליו. ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, כשאני קורא את זה, אני קורא הרבה אמירות ביקורתיות, ושוב, כדאי להתייחס אליהם באופן ענייני, אבל אני שואל את עצמי, החוויה שלך בתוך בית המדרש, אתה מרגיש מאוד מאוד לא בנוח? ככה זה נראה מהספר. אתה מרגיש איזשהו, שאין לך מקום, אתה מרגיש ש... אתה מצד אחד אתה רב, ואתה מדבר על זה שאתה נטוע בעולם המודרני, ועל איזשהו קונפליקט מאוד גדול שמניע, ואני אשמח שתשתף ברמת הנפש, ברמת החוויה האישית, את המקום שלך בעולם של ההלכה, בעולם של בית המדרש, בעולם הדתי.
כן. א', זו שאלה מהממת, באמת שאלה מהממת. אפרופו, אנחנו מדברים על אורתודוקסיה מודרנית, אני חושב שפעם שמעתי מאחד החוקרים הגדולים של אורתודוקסיה מודרנית, שהוא אמר שאם יש משהו מאפיין את החוויה, תודעה של האורתודוקסיה מודרנית, זו תודעה של מתח. אם אתה רוצה, של הרב סולובייצ'יק, דיאלקטיקה, כן? כלומר, אני לא מסתיר שקיים מתח, אני חושב שמתח זה דבר טוב. כלומר, להיות בתוך נטוע מצד אחד בתוך עולם בית מדרש, שלומד את ההלכה ממקורותיה, ואני אומר לך, עד היום, אני מכין דפי מקורות, מלמד בבתי מדרש שונים, אני מרגיש הכי בבית בעולם, וזה כיף. אבל מצד שני, יש חוויית חיים, שהיא מחוץ לבית מדרש. בית מדרש הוא לא החיים. החיים עצמם, יש להם ערכים, יש להם תנועות, יש שם תרבות, יש שם חיים שנמצאים בחוץ, איך העולם מתקיים. עכשיו, המתח הזה בין מה שבפנים, ומה שבחוץ, זה מתח שמתקיים אצל כל מי שיש לו רגל פה ורגל שם, והוא מרגיש בן בית, לא סתם רגל, מרגיש בין בית פה ובין בית שם. וזה מתח שקיים, וחוויה אישית ודאי שהוא קיים אצלי. זה היה קיים אצל הרב סולובייצ'יק, כפי שהוא כותב את זה בכל הספרים שלו, תמיד על המתח הזה בין העולמות. עכשיו, כל אחד יפתור את המתח הזה בצורה כלשהי אחרת, או יחיה אותו בצורה אחרת, אבל המתח הזה קיים. אני חושב שמי שלא חווה את המתח הזה, אז איפה התורה כאילו? התורה לא, 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 לא יוצאת אל העולם, לא עושה את השיח, את הדיאלוג הזה עם החיים. אז גם הספר הזה, הוא, אולי גם זה מה שגרם לך לתחושה, הוא גם יש לו קצת סגנון אקדמי, כן? הוא יצא בהוצאת קרמל, שזה הוצאה פרשנות ותרבות, בריחת אבי סגי, שכאילו יש בזה גם ממדים אקדמיים, שערות שוליים, וכן הלאה. אני מאוד קיבלתי גם את הצד האקדמי, וגם מאפיין את הספר הזה, שרואה דברים, מבקר אותם, הערות שוליים וכדומה, כל הדברים הללו. אבל זה המתח הזה, זה מתח קיומי, שעד היום הוא מעסיק אותי, כל הזמן, כל הזמן. אני חושב שזה חלק מהחוויה היהודית, הישראלית המודרנית.
זאת אומרת, אתה אומר, אני כן מרגיש בבית, אבל באותה מידה שאני מרגיש בבית, אני גם מרגיש בחוץ. יש לי שני רגליים שהן מלאות, ושתי החוויות האלה לא זרות.
ודאי, זה כמו להיות תורה ומדע. כן, תורה ומדע. אלה שאלות שכבר לא מעסיקות היום כל כך את הציבור. אבל...
בדיוק, אז אני פה רוצה באמת להגיע לשאלה כן. נוספת. במבוא לספר, אתה מדבר על הבעיה שאותה הוא כביכול בא לפתור. ואתה טוען שם שתודעה מודרנית זה דבר שאי אפשר לקבל חצי ממנו. אתה לא יכול, אי אפשר כאילו, המקף המחבר הזה שמנסה בעצם לשלב בין שני דברים, לא אפשרי כאן. תודעה הזאת איזושהי נקודת מבט שיש לך על העולם, וברגע שאימצת אותה, אימצת אותה בצורה מלאה. אי אפשר לאמץ אותה בצורה חלקית, ואי אפשר גם לוותר עליה. ובמובן מסיים, עם התודעה הזאת, התודעה המודרנית שאתה מדבר עליה גם עכשיו, מתנגשת עם הדתיות. אני רוצה לצטט. אתה כותב ככה, מהי תודעה המודרנית? ובכן, נראה שהמאפיין היסודי ביותר של התודעה המודרנית הוא סילוקו של אלוהים מן התודעה. אין כאן כפירה מודעת בו, ולא אתאיזם מנומק, אלא ייתור שלו. האדם המודרני מוציא את אלוהים מן המשוואה, כי רק כך הוא מסוגל לחקור וללמוד כיצד העולם מתפקד ופועל, ומהי החוקיות העומדת בבסיסו. ואני שואל, האם המתח הזה, ספציפית, הוא לא קצת המאה ה-19? אנחנו חיים בעולם שהמגמה הרווחת בו, גם בעולם המערבי, היא של התחזקות של הדתיות והמסורתיות. ובמיוחד, במיוחד, במיוחד, מדינת ישראל והחברה הישראלית, מדבר המון על הישראליות וזה, התנועה היא דווקא הולכת הרבה מאוד לכיוונים האלה. ברמה האישית, כמי ש... מרגיש נטוע לגמרי בכל מה שהוא נוגע במודרניות, גם בתודעה, גם בחיי המעשה, כן, ברמה האישית, אני לא מרגיש שאני איזשהו דמות שמתרחקת מהעולם, אני מתהלך בעולם, לא מרגיש שום סתירה, באמת, שום סתירה, בין הנוכחות האלוקית בעולם, לבין הנאורות במובן המדעי, הטכנולוגי, וגם, ודאי שמבונה מסוים גם התרבותי. כן, יש איזושהי קבלה מורכבת יותר של ערכים הערביים, אבל דיאלוג מתמשך ומודעות, אני לא מרגיש שזה איזה שהם שני עולמות מתנגשים. לא חושב שכל הדתיים חייבים לחיות, הדתיים המודרניים חייבים לחיות באיזושהי דיאלקטיקה וסתירה. כשהם בבית כנסת יש אלוהים, כשהם במעבדה אז הם סוג של אתאיסטים. אני מרגיש שזה קצת...
א', בוא נתן את להביא דבר בשם אומרו. כשהם בבית כנסת יש אלוהים, וכשהם במעבדה עם אתאיסטים, זה הרב סולובייצ'יק. ככה הגדיר את הדיכוטומיה, הוא קרא לזה מידור.
כן, לקחת את זה ממך מהספר.
כן, זה הרב סולובייצ'יק ככה מגדיר את תודעת החיים של היהודי המודרני. מה שדיברת על אימוץ התודעה המודרנית במלואה, זה אליעזר גולדמן כותב את הדברים הללו. יש כאן הרבה דברים עמוקים לדון במהי מודרנה, כי אולי צריך בשביל המאזינים שלנו להגיד שאנשים מדברים על מודרנה, אז בדרך כלל מה זה מודרנה בעולמה של אנשים? טכנולוגיה, מדע וכדומה, כל התופעות, אבל חוקרי הגות מדברים על כך שמודרנה במובן עמוק שלה זה תודעה. כלומר, זה מקום שבו הוציאו את אלוהים מן העולם, ובגלל שהוציאו את אלוהים מן העולם, מה זאת אומרת? שכן, אם פעם חשבו שאם אני מפיל איזה חפץ, הוא, הוא הולך למטה, אז כי יש כאן איזה משמעות של, של כל דבר שצריך שואף ל, ליסוד שלו, כן? יסוד האפר שואף אל האפר, יסוד האש שואף לאש וכן הלאה וכן הלאה. ואז אמרו, רגע, בתודעה המודרנית, אמרו, רגע, בוא נשים את המסורות האלה בצד ואת האמונות בצד. אין משמעות פה של שאיפה, של רצון. נוציא את זה מהתמונה, נסתכל על העולם as is, כאילו אין אלוהים שברא אותו עם רצון או משהו כזה, נבחן את הדברים לעצמם, כאילו את כוח המשיכה. יש כוח משיכה. מה המשמעות של כוח משיכה? אין משמעות לכוח משיכה. זה כוח. מה המשמעות של ניוטון? אין משמעות של הכוחות של ניוטון, או החוקים של ניוטון. ככה פשוט העולם עובד. יש משהו, בכל מי שמסתמך על מדע, זה נובע מתודעה מודרנית, שאומרת, אני לא מחפשת משמעויות בתוך הדברים, אני מסתכל עליהם כאילו הם קרו במקרה נגיד, so called, ואז נגלה את המנגנון שמפעיל אותם. ככה מסבירים תנועות הכוכבים, את הגאות והשפל. עכשיו, הדבר זה הוכיח את עצמו. המדע התפתח במאות השנים האחרונות בצורה מטורפת בגלל השחרור הזה. עכשיו, זה לא רק המדע. כל הזכויות הפוליטיות, זכויות האדם, כל הדברים הללו, כל זה שהורדנו את השלטון המלוכני ועלו הנושא של זכויות הפרט, מאיפה זה הגיע? מתוך כך שיש פחות כוח לממסד הדתי, על האנשים, מתוך כך שיש פחות כוח למלכים, המדינה משרתת את הציבור, והציבור לא משועבד למלכים, כלומר, תודעה מודרנית זה תודעה שהשפיעה ועיצבה לנו את כל החיים, אני לא רואה את זה רק במובן הצער, אם אתה חי בתודעת אלוהים או לא. אני חי בתודעת אלוהים מוחלטת. אבל אתה לדוגמה שלך.
אבל בחרת דווקא לכתוב על החלק הזה, שכאילו חוויית הנוכחות האלוקית, הרליגיוזיות, הדתיות, כמו שאתה כותב עליה בספר, היא כאילו נסתרת מהחוויה הנאורה המודרנית. דיברת על הנושא של זכויות. אז באמת צרפת, מדינה שעברה איזשהו תהליך של כאילו התפכחות מהדתיות, ובאמת עברה איזשהו תהליך קיצוני ורווי דמים, אבל באותם שנים בארצות הברית של אמריקה נכתבת מגילת העצמאות שלהם, שהיא מגילה שכולה רליגיוזיות,
נכון,
זכויות
נכון,
אדם.
נכון,
וזה, זה
נכון.
וזה מתוך משה רבנו,
נכון,
ויציאת מצרים,
נכון,
וצלם אלוהים.
נכון, זה, נכון. אז בארצות הברית היא סמל למקום שהצליח לעשות מיזוג, ולכן
ואחרי זה מגילת הייסוד של האום, מיסוג של המשך לזה, נכון שזה קצת מהמם את החלקים הדתיים,
אמת.
כי באמת השנים התקדמו, אבל
אמת, לכן ארצות הברית היא דוגמה למקום שהצליח להכיל את המודרנה עם החוויה, עם האמונה הדתית, באופן די, לא יודע, הרמוני, אבל באופן, ביחד הצליחו להכיל את זה.
שנייה,
לכן אני אומר, זה לא לחינם שהרב סולובייצ'יק והרב דוד שלמה שפירה ורבנים אורתודוקסים מודרניים חשו בנוח בארצות הברית, כי באמת הם חשו שיש כאן סביבה דתית שמאפשרת, אבל שים לב, בארצות הברית מצד שני יש הפרדה בין דת ומדינה. בסדר? כלומר, הם עשו מנגנונים שיאפשרו לדת לפרוח. אם אני חוקר, אני גם עשיתי פודקאסט על הרב זקס, ואני כותב עליו ומרצה עליו, גם הרב זקס, בכתבים שלו, הוא חי את המתח הזה, דוגמה, בספר שלו השותפות הגדולה, הוא מדבר על המתח בין תודעה דתית לתודעה מדעית, של במדע אין בחירה חופשית, במדע אין משמעות וכן הלאה, והוא אומר, הדת צריכה לבוא לא כסותרת למדע, אלא כמשלימה את המדע. כלומר, אנחנו צריכים לחשוב, הרב זקס מציג את זה, מי שמכיר את הספר שלו, כשתי צורות של הסתכלות על העולם, העונה הימנית והעונה השמאלית של המוח. כלומר, יש כאן שתי תפיסות עולם, שתי נקודות מבט על המציאות, שהם שתי נקודות מבט שונות. אחת מחברת, אחת מפרידה, כן? אחת מחפשת משמעות, אחת אומרת הדברים ככה הם, אחת שיש לה בחירה חופשית, אחת שהדברים קורים כי הם חייבים לקרות. ואומר רב זקס, אני לוקח את שתי נקודות המבט הללו, וחי אותם יחד. עכשיו, באופן, על להרמוניה שלמה אנחנו בחיים לא נגיע. כי יש ממד שכאן אני מאוד מקבל את התפיסה של הרב סולובייצ'יק, יש משהו, ממד דיאלקטי מאוד בעצם הקיום שלנו. אני חלק מאלוהים, תחשוב על המושג צלם אלוהים. מה זה צלם אלוהים אומר? יש משהו חלק מאלוהים, אבל מצד שני אני עצמאי, אני יכול לעמוד מול אלוהים. יש לי בחירה חופשית. תחשוב על מושג בחירה חופשית. מה זה בחירה חופשית? שאני יכול לעשות את דברים שאלוהים רוצה או לא רוצה. אני עשר ועשיתי משהו. אלוהים רצה את זה או לא רצה את זה. אדם, רצחו לנו 1400 איש. הרגו לנו חיילים. אלוהים רצה או לא רצה. מי שנמצא בתודעה דתית ימי ביניימית, לא ימי ביניימית, אולי תודעה דתית יותר קדומה, זה יגיד, הכל אלוהים. אלוהים עשה, אלוהים עשה. אבל בתודעה המודרנית, לא, האדם עשה. זה חלק מהמציאות. לכן אתה התגייסת לצבא. כי אתה מאמין שנכון שאלוהים מארגן את הכל, אבל אתה צריך לפעול. איך זה עובד יחד? אם אלוהים מארגן את הכל, אז למה אתה צריך לפעול? אלו שתי תודעות משלימות. עכשיו, אם אתה שואל את זה בפועל, נכון, זה פרדוקס. כן, אולי הפרדוקס בין אלוהים ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. כן? אלוהים הם בחוץ, סוד הצמצום, הפרדוקס של הצמצום. כן? תורה סמך דלת אצל רב נחמן. האם אלוהים הוא הכל, או שיש מרחב שהוא לא אלוהים? איך אפשר להגיד שיש מרחב שהוא לא אלוהים? הכל אלוהים, נכון? הוא אין סוף. אבל מצד שני, אנחנו כן יש לנו בחירה חופשית. זה הסתירה שאני מדבר עליה. והדבר הזה לא נעלם גם עם הפוסט מודרנה, וגם עם כל התנועה של הדתיות המתחדשת.
כן, אני מסכים שלא נעלם, כן.
זה משהו מאוד קיומי בתודעה שלנו, משהו מאוד קיומי שלנו. ולכן, אני אומר, אם אני לוקח את התודעה הזאת ואני נגש אותה להלכה, נגיד לדוגמה. האם עולם ההלכה יכול להגיע לאדם המודרני, עם התודעה המודרנית, שאתה גם אתה אוחז בה, ויכול להגיד לו, בוא אני אתן לך עכשיו סט הוראות, אני אגיד לך איך להתנהג, בלי לשמוע את המקום שלך, את הבחירה שלך. אני אומר, את התודעה הזאת, את המורכבות הגדולה הזאת, שנדרשת בה, אני רואה בזה בגרות, כדי לחיות את הדברים עלו יחד. אני מבקר את החילונות שוויתרה על אלוהים. אני מבקר את ה-so-called חרדיות שוויתרה על האוטונומיה האנושית. ואני אומר, את היכולת הזאת להרכיב את שני אלו יחד, צריך לחיות גם מול אלוהים, גם להגיע להלכה.
כן. אז אני רוצה פה באמת להתקדם, אני חושב מה שהליבה של הספר, או פחות מה שאני רואה, אתה מוזמן גם
כן.
להעיר על זה, אתה עוסק הרבה באוטונומיה מול ההלכה, באוטונומיה של האדם מול ההלכה, וזה בעצם אחד הדברים שאתה אומר, אדם שהתודעה שלו היא תודעה מודרנית, הוא אדם אוטונומי, הוא אדם עצמאי, יש שם דרשה יפהפייה על אברהם ומשה.
כן.
כן? אתה מראה בצורה מאוד יפה שהגדלות של אברהם, שבגללה הקדוש ברוך הוא בוחר בו, זה בגלל דרך שהוא מתווה מתוך יוזמה אישית, בלי ציווי. לא רק זה, הוא גם מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מודה לו ומזמין אותו להמשיך להתווכח איתו. כן, הסיפור מפורסם
בסדום.
על הפיכת סדום, כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו ושמור דרך השם, לעשות צדקה ומשפט למען אבי השם אברהם את אשר דיבר עליו. זאת אומרת, שם הקדוש ברוך הוא אומר, זה הסיבה שאברהם הוא הדמות הזאת.
נכון.
שאני משתף אותו, כשאני רוצה לעשות משפט נכון. לעולם, אני רוצה לא להגיד לו מה לעשות, אלא לשתף אותו. לעומת משה שהוא דמות שמביאה את כל הנושא הזה של ציווי, משה רבנו, משה הוא הפוסק, הוא מביא את דבר השם. ובאמת, אני חושב שמי שחי את ההלכה, אז חי איזשהו קונפליקט בין שני הכתבים הללו. בין הכוח האנושי ששותף בכינון ההלכה, לבין הגבול של הציות, של אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. אבל הרושם שמתקבל שאצלך, לפחות בספר, הקונפליקט הזה פתור. הוא הופך להיות חד-מימדי. כן? נחזור לדמותו של אברהם, עקדת יצחק, שהיא עומדת בצורה מאוד מאוד חזקה מול כל התזה שלך על אברהם, והיא מהווה את אחד ממקורות ההשראה המרכזיים והחזקים לצייתנות, לעבודת השם, למסירות נפש. אחד ממקורות ההשראה החזקים של אברהם, אז אתה בספר, אתה בקושי מתייחס אליה ומזכיר אותה באיזושהי יערת שוליים, ואומר שאולי בכלל אברהם פעל לא נכון בעקדת יצחק, ולכן אין מה ללמוד מהחלק הזה. זה טענה, אפשר לשמוע אותה, אפשר להתווכח איתה, אבל אני מדבר על האיזון הזה. הרושם הוא שאתה הגעת לפתרון.
כן.
מבחינתך, בהלכה הקונפליקט נפטר, החלק האוטונומי, העצמאי, צריך לבוא הרבה הרבה יותר לידי ביטוי, החלק בעצם מהתרבות המערבית צריך להיכנס בצורה הרבה יותר משמעותית לתוך בית המדרש, והחלק של הצייתנות צריך יחסית להצניע אותו,
כן.
דמותו של משה צריכה להיות פחות משמעותית בתרבות שלנו.
כן, אני לא חותם על מה שאמרת עכשיו, ממש לא. דמותו של משה בהחלט צריכה להיות מאוד משמעותית, וזה המקור וזה המקום שמנו אנחנו יוצאים. טוב, יש לי הרבה מה להגיד על מה שאמר. אני לא חולק על רושם שאתה מקבל מהספר. אני לא כיוונתי למסקנה כזאת. ממש לא כיוונתי למסקנה כזאת, ואני אגיד על זה כמה דברים. דבר ראשון, בקשר לעקדה אצל אברהם. אתה בעצמך אמרת את התשובה. איפה מופיע המקום שבו אלוהים אומר, בחרתי בו בגלל זה? בסדום. לא בגלל, לא כתוב את זה בהקדה. בהקדה הוא מברך אותו, כן, הכל, מלאך אלוהים וכן הלאה, וכבר נשברו קולמוסים על ההגדה. אני באמת חולק על ליבוביץ' בעניין הזה. ליבוביץ' שם את ההקדה כמודל של העבודה הדתית, של הוויה הדתית. ואני אומר...
זה לא ליבוביץ', זה לא במסורת ישראל, כן? לא. שאדם כל יום אומר את פרשת ההקדה. והקדת יצחק הפכה להיות באמת...
סמל של מסירות נפש.
כן.
בסדר, אבל אם אתה פותח את פשט התורה, אתה שואל, פותח את פשט התורה, אתה רואה איפה אלוהים הכריז שהוא בוחר באברהם ולמה, אתה מוצא את זה, שומר את זה על סדום, נגיד ככה. אבל אני חושב שזה לא הנקודה, כי גם אם אני מוריד את סדום ומוריד את העקדה, וכמו שאתה אמרת, אתה מסתכל על חייו של אברהם. אתה מסתכל על חייו של אברהם. אברהם הוא לא... אברהם מתהלך, כן, התהלך לפני, מתהלך לפני האלוהים. הם לא כמו נוח, שמה שאלוהים אומר לו, הוא חייב לעשות והוא לא זז מילימטר. אברהם עושה את הכל מדעתו. הוא יוצא למלחמה עם המלאכים, הוא מציל את לוט, הכל אברהם עושה מדעתו. אז הוא קיבל ציווי ראשוני, לך לך, אבל גם שם, לא נאמר לאיפה. ואברהם בוחר את הכיוון לאיפה ללכת. כלומר, אני מוצא באברהם...
יותר מזה, גם באמת הוא התחיל את המסע הזה כבר לארץ כנען לפני זה.
כבר לפני כן מתחיל.
בפרשת נוח.
עם תרח.
ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בנו, ויצאו ללכת ארץ כנען.
באמת. אברהם הוא אישיות שהיא לא אישיות מצווה, הוא אישיות שמתהלכת לפני האלוהים. הוא פתר את אברהם פתר את הקונפליקט. יש אלוהים, אגב, ככה גם הרמב"ם מציג אותו בהלכות ראש הלכות עבודה זרה. הרמב"ם מציג אותו. הרמב"ם אפילו עושה צעד יותר רדיקלי ממה שאני כותב. הרמב"ם כותב שם ראש הלכות עבודה זרה, שאברהם יצא לארץ כנען, כי הוא גילה את בוראו. הרמב"ם לא מזכיר שאלוהים ציווה את אברהם ללכת לארץ כנען. אפילו את זה הרמב"ם משמיט. כלומר, בעולמו של הרמב"ם, אברהם הוא אוטונומי, הוא מגלה את אלוהים, והוא מבין מדעתו את קו היושר והצדק, והוא כותב על זה ספרים, כאילו הוא גם כותב תורה. מאוד מעניין עכשיו הרמב"ם מציג את זה. בכל מקרה, אני חושב שאי אפשר לקחת את האופי הזה של אברהם. עכשיו, מגיע משה רבנו, ומשה רבנו באמת מצווה לנו, אבל כמו שהזכרנו קודם, גם בתוך התורה של משה, עדיין האידיאל של אברהם נמצא. כן? גם בסופו של דבר, משה מחזיר אותנו לארץ האבות, כדי לקיים את ההבטחה לאבות שלנו. בנות צלופחד, תמיים לנפש אדם פסח שני, אנשים שמגיעים למשה ואומרים, למה אני גרה? משה רבנו שומע, לפעמים מקבל, לפעמים לא, אבל הוא שומע, ויש כאן איזה דיאלוג ביניהם בדבר הזה. גם הנביאים בסופו של דבר מדברים, מלא הארץ דעה את השם, שהאנשים, יהיה להם כזאת דעה, אפילו הרב קוק שאני מביא אותו, אומר, כשהשכל מאיר במלוא אורו, אין צורך בהדרכה חיצונית, אלא באמת מגיע משם. כלומר, יש איזה מסע שמבחינתי אינסופי, לעבר האוטונומיה וגילוי הנפש האנושית, והנשמה והדעת של האדם שתתרחב, תתרחב, תתרחב, תתרחב. ברור שבגיל צעיר אתה לא מסוגל לקחת, אתה חייב לקבל הוראות. ברור שאתה ככל שאתה מתבגר, אתה לומד יותר, משכיל יותר. אתה יותר ויותר משכיל ומצליח לעשות מדעתך את הדברים הנכונים, לכוון לפעמים להגיד מה שעשיתי זה לא נכון. ככה זה כל אדם פרטי. ואני חושב שגם האנושות היא ככה. כלומר, האנושות באמת הגיעה ממקומות, בייחוד בעידן הקדם מודרני, הגיעה מקום שבאמת הצו האטרונומי היה צריך להיות החזק יותר, כי האנושות לא משכילה, לא יודעת. החינוך שאתה מקבל היום זה לא חינוך שקיבלו לפני 500-600 שנה, אנשים לא ידעו, לא ידעו לקרוא וכתוב. ויש את המצאת הדפוס, ואנשים משכילים, ויש לנו רווח היום כלכלי שמאפשר לנו ללמוד, יש לנו להכיר יותר תרבויות. הרוח של האדם מתעלה ומתעלה ומתעלה. והטענה שלי שבאיזון הזה, שבין התורת משה, המצווה, כן, לבין המקום של האדם עצמו, אומר, אנחנו צריכים להכיר בהתעלות הזאת, כן? הרב שילת בישיבה היה מדבר על זה, שאין רק ירידה דורות, יש גם התעלות דורות. אנחנו יודעים היום הרבה יותר ממה שידעו, במדע, יודעים המון היום יותר. יש גם התעלות דורות, שגם האדם יודע יותר, וצריך להתחשב בזה כשאנחנו מגיעים לעולם ההלכה. עכשיו, נקודה נוספת, זה שצריך לזכור שבסופו של דבר, היה כאן תנועה של אורתודוקסיה. אורתודוקסיה בהונגריה, חדש אסור מן התורה, שבמובן מסוים עצרה את ההתפתחות הטבעית הזאת של ההלכה, מה שלא קרה בארצות האסלאם. בגלל הפחד מרפורמים, השכלה, חילון וכדומה, הלכו ומידו חומות הדת ואמרו, מקפיאים את המצב, ככה זה יהיה. היום יש תחושה שבעולם ההלכתי, זה כבר איזה 200-300 שנה, הדברים קפואים, ואי אפשר יותר להזיז אותם, כי הם תקועים ככה. זה מאוד העצים את הממד האטרונומי, מאוד את הממד של האומר, כתוב, אני לא יכול לחלוק או להביע דעה בעניין הזה. ואני אומר, העצימו מאוד את זה, היום אנחנו צריכים תשובת נגד, קצת במשקל לעניין הזה. כלומר, אם אתה, אולי אני אספר סיפור באמת, שאני מספר אותו הרבה על הרב רבינוביץ'. שוב, השפעתי ממנו הרבה. זוכר שלמדנו הלכות חנוכה, למדתי עם חברותה בחנוכה, והיה לנו שאלה הלכתית. אמרנו, מתי אני מברך את ברכת שעשה ניסים לאבותינו בנורות חנוכה? אחרי שאני מדליק או לפני שאני מדליק? אמרתי, מצד אחד, אני תמיד נהגתי על פי הוריי, כן? לברך את זה לפני ההדלקה, כמו שהרבה עושים. ואז אמרתי, רגע, אבל זה לא הגיוני, כי בברכת הרואה, הרואה מברך שעשה ניסים על אבותינו כשהוא רואה את הנרות. כלומר, ברכת שעשה ניסים זה על הראייה, אז קודם צריך לברך להדליק, להדליק, ואז לברך שעשה ניסים. באתי עם זה על רב רבינוביץ'. אמרתי לו, תשמע, זה היה סברה, וזה... הוא אמר לי, סברה יפה, אתה צודק. אמרתי, וואלה. יום למחרת, חשבתי על זה שוב, ואמרתי, רגע, אבל מברכים גם שעשה ניסים בקריאת מגילה, ושם עושים את זה לפני קריאת המגילה. באתי עם זה על רב רבינוביץ', אמרתי לו, הסברה הפוכה, הוא אומר לי, יפה, סברה יפה, אתה צודק. אז אמרתי, רב רבינוביץ', זה או זה? הוא אמר לי, תחליט. כלומר, יש דברים לכאן ולכאן, למדת וזה, בבקשה, תכריע, תיקח את הדבר הזה. עכשיו, יש שם הרבה שמאוד חוששים מזה, כלומר, אני צריך שזה יהיה כתוב בספר כדי שזה... אבל אם אתה לומד, אתה לומד את המקורות, ואתה מבין את ההלכה, ואתה מגיע למקום שבו אתה יכול להביע עמדה אישית ולתת סברה, קח אותה, תעשה. בשביל מה קיבלתם, הרב רבינוביץ' אמרנו, בשביל מה קיבלתם שכל? בשביל מה יש לכם שכל? תפעיל סברה, תפעיל לדבר זה. אז כמובן, מי שלא לומד ולא יודע, ודאי, צריך ללמוד את המקורות, צריך לשאול רבנים וכדומה. ומי שלמד ויודע ויכול להפעיל את השכל ואת הסברה, תפעיל סברה, תפעיל סברה. אז זה לא שאני אומר, הכל אוטונומיה, פתרתי את זה, הכל אוטונומיה, ודאי שלא, ודאי שלא. לכן היום גם בבית מדרש שלי, שלמעשה אנחנו לומדים את מקורות הלכה, לומדים שוטים, לומדים דברים הללו. אבל אנחנו לא מעיינים את האדם בשל כך. נתתי פעם דרשה בקהילה שלי, ואמרתי איזה משהו, איזה פרשנות, כבר לא זוכר איזה פרשה, זה פרשנות מסוימת. וניגש אליי מישהו אחד, דוס כזה חזק, כזה בסוף ה... אמר לי, איך אתה אומר דבר כזה? ואיך אתה יודע, פתאום זה לא גיוני, זה לא זה, סותר את הכל זה. ואז התווכחתי אותו, ניסיתי להסביר לו, ואז בסוף אמרתי לו, אגב, זה כתוב בנציב, העמק דבר, לקחתי את זה משם. אמר לי, בסדר. זה לא נשמע הגיוני בעיניך? אז לא משנה אם הנציב אמר, אתה צריך להגיד, זה לא הגיוני. ואם אתה מקבל מה ש... ואם אתה מקבל רק מה שכתוב, אז אל תפעיל שיקול דעת, כלומר... אי אפשר, צריך לשחק את המשחק הזה עם המקורות ועם מה שבלב אדם, אבל אני לא טוען שאני, שהכל זה אוטונומיה וזה הכל אדם. זה לא שוק פרוץ.
כן.
זה לא שוק פרוץ, ממש לא. אנחנו לא נקיים שבת ביום שלישי רק כי בא לי, כן? ואני לא אשנה את הלכות שבת רק כי זה בא לי. אבל אני אלמד את ההלכה, ואני אשמיע ואני ארצה לשמוע את הסברה של האדם, לשמוע את קולו של האדם. כן, 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 בהחלט לי...
אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת שנוגעת באותה נקודה. חשבתי לעצמי באמת הרבה מחשבות על התפיסות שלך, כמו שהן באות לידי ביטוי בספר, ושאלתי את עצמי אם אני מבין נכון את המושג של קונסרבטיבים, האם אתה, ואני שואל אותך, כן, בהבנה שלך ובניתוח שלך, האם אתה נמצא במקום הזה? זאת אומרת, אני אסביר מה, ואני אסביר גם איזשהו כשל שקיים בתפיסה הזאת.
כן.
בעצם, קונסרבטיבים זה אנשים דתיים, מחויבים להלכה, לפחות תפיסה כזאת, אבל היא כאילו, מבחינה כמותית, הולכת עוד איזשהו צעד מעבר למודרן האורתודוקס, אבל אני חושב שהצד הזה הוא דרמטי, הוא משמעותי, קורה בו משהו. קונסרבטיבים זה זרם שיחסית בארצות הברית הוא מאוד 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 נחלש בשנים האחרונות. אני חושב שהסיבה שהוא נחלש, יש איזשהו פרדוקס הליברלי, נקרא, שאומר ש... כן, ניקח את הנושא של, נגיד, לימוד תורה לנשים. כן, אז אתה רוצה, ככל שאתה תאפשר שותפות יותר משמעותית, אתה בשביל זה צריך להיות ליברל. ומצד שני, ככל שאתה ליברל יותר, אתה מחפש אנשים שרמת המסירות והמחויבות שלהם תהיה להתחייב לחיי, לפת במלח תוכל ומים במסורה תשתה ועל הארץ תשען וחיי צעד תחיה, אתה לא מוצא את האנשים האלה, אתה רוצה בית כנסת ליברלי, כן, אתה הולך את עוד צעד אחד קדימה הזה, את עוד צעד אחד חוצה אולי הזה, ואתה רוצה שבית כנסת יהיה שוויוני עם כל מיני, אבל שם אתה לא מוצא את האנשים שיגיעו, כל יום שלוש תפילות במניין. אתה לא מוצא את האנשים שיגיעו לתפילת שחרית בשבת לפי זמן קריאת שמה. כן, יש איזשהו...
כן. יש פער עצום בתנועה הקונסרבטיבית בין המנהיגים לבין הציבור. כלומר, קונסרבטיבים, אתה תראה שם אנשים מאוד מסורים להלכה שם, בעיקר למעלה, בקודקודים. אבל בציבור באמת אתה לא... אתה לא תראה את זה בציבור, ובאמת זה תנועה שהכוח שלה הולך ו- 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 ופוחת. עכשיו, אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. דבר ראשון, כשאתה מדבר, כשאנחנו מסוחרים כאן ואתה אומר את המילה קונסרבטיבי, נוח לי לדבר איתך על זה. כי כשאתה אומר את המילה קונסרבטיבי, אתה מתייחס לאידיאולוגיה או למתודה, תפיסה הלכתית שלהם. לצערי, כשמדברים על זה בחוץ, בציבור, מי ששומע אותנו, קונסרבטיבי זה כבר נשמע ההם, כבר נשמע איזה איום. ולכן אני אומר, אותו דבר אגב גם לגבי המושג רפורמים. אני לא יודע כמה אנשים באמת אי פעם ישבו עם רב או רבה רפורמית ודיברו איתם על האמונות שלהם, אני לא יודע, אבל זה כבר הפך להיות משהו שיש לו כבר איזה צבע מאוד מסוים, ולכן לא מדברים על זה כבר יותר בצורה עניינית, נקרא לזה ככה, כן? אז אני כבר עושה את העברה הזאת, שאני מקווה שהמאזינים שלנו ידעו שאנחנו מדברים על השיחה כאן באופן ענייני, כלומר מי שקרא את פסקה הלכה של רב דוד גולינקין לדוגמה, או דברים כאלה, שיבין שאנחנו מדברים בצורה עניינית, ולא גם על, 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 על העילה הזאת, שהקונסרבטיבים ההם, הסכנה ליהדות, חורבן היהדות, כן הלאה, להוריד את העניין הזה רגע, בסדר? למרות שהדברים מן הסתם גם קשורים אחד לשני. דבר ראשון, אני רוצה לומר, שקונסרבטיבים זה לא לחינם, זה תנועה שקיימת בארצות הברית. הוא הדין, אגב, גם לגבי רפורמים. במאמר שפרסמתי לפני כבר שנתיים בערך, במוסף שבת של מקור ראשון, טענתי שכל התפיסה הזאת, כל ההכנסה הזאת של השיח רפורמי קונסרבטיבי לארץ הוא שגוי. שגוי. ארצות הברית, הזהות היהודית שלך מבוססת על הקהילה, ההשתייכות הקהילתית וההשתייכות הזרמית. בארץ ישראל אין דבר כזה. היהדות שלנו היא לא... היא לא כנסיית, היא לא קשורה לבית כנסת.
לארגון.
לארגון, לזרם. המדינה שלנו, ההוויה שלנו, החברה שלנו, כן? בארצות הברית, אתה יוצא ביום כיפור לרחוב, זה יום רגיל, אתה צריך להתייחס לארגון כדי להגדיר את הזהות היהודית שלך. בארץ ישראל אין דבר כזה. ולכן דבר ראשון אני אומר, כל ההעתקה הזאת מארצות הברית, הנה כמה שאני מביא את האורתודוקסיה המודרנית, כל ההעתקה הזאת מארצות הברית של רפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסיה מודרנית, וכן הלאה, צריך לעשות לזה תרגום נכון, זה לא באמת שייך לדבר פה בארץ, ולכן אני חושב שכל השיח הזה שהתפתח בשנים האחרונות, שמי שנראה לי הביא אותו בהתחלה, נראה לי הרב אבינר לפני כמה שנים, על נאו-רפורמים, זה יותר, זה נתפס יותר כסוג של לשון מדוברת, אבל לא, לא, אין לזה באמת תוכן, בסדר? אין לזה תוכן, זה לא קשור לאתגר של ציונות דתית באמת וליהדות הישראלית. דבר שני, אני רוצה להעיר, שצריך לדעת שעד שנות כל מי שגדל בארצות הברית, מכיר את זה, שעד שנות ה-50 בערך, היה שיתוף פעולה עצום בין הקונסרבטיבים לבין האורתודוקסיה המודרנית. בוגרי ה-JTS ובוגרי ה-YU, YU, ישיב אוניברסיטי, למדו אצל JTS, ו-JTS למדו אצל... והיה שיתוף פעולה, ועד נראה, זה באמת תנועות, שהן לא חוקות כל כך אחת מהשנייה, בחשיבה. בדוקטורט שלי אני מאוד חוקר את הדבר הזה. ואז מגיע איזה שלב שמתפצלות התנועות, בין היתר בגלל מחיצה מבית כנסת או כל מיני דברים, קורים כל מיני דברים שמתפצלות התנועות. עכשיו, בעקבות התפצלות התנועות, מה קרה? שתי התנועות הפסידו. לא רק הקונסרבטיבים נכחדים בארצות הברית, גם האורתודוקסיה המודרנית נכחדת בארצות הברית. כן, יש שם תנועה שנקראת shift to the right, כן, עוברים יותר לכיוון הימני, בתוך האורתודוקסיה המודרנית, הופכים יותר ויותר מאמצים מודלים חרדיים. גם שם זה קורה. שתי התנועות הללו, זה שתי תנועות שבעצם ביקשו לשלב פה בין עולמות. וברגע שהם פיצלו כוחות והתחילו לדון, התחילו לדון למה זאת היא צודק וזאת לא, אז הם מרסו בסופו של דבר לשתיהן. מרסו בסופו של דבר לשתיהן. כלומר, צריך לדעת שבאמת במקום. עכשיו, אם אתה שואל אותי על הקונסרבטיבים היום, לאיפה הם הגיעו, אני חושב, אני לא מסכים עם המתודה ההלכתית שלהם. אני חושב שמה שדיברת, אגב, אפרופו מקודם מבחוץ, הם נכנסו יותר מדי להלכה במובן של מדעי, ביקורתי. כלומר, בוא נסתכל איך מתפתחת להלכה ונמצא תקדימים. אני חושב שם שבאמת חסר את הממד החי. הממד החי של החיים, שזה אפשר לעשות בארץ, של החיים העכשוויים פה באמת בארץ, אני חושב שם שבאמת יש שם חסר את הממד הזה, יש הרבה דברים שאני לא מסכים איתם, כי הם כמובן מקלים, או אני לא זוכר כבר מה הפסיקה, התקנו אותי, מאזינים אולי אחר כך יכתבו לי, אבל אם לגבי הנסיעה ברכב לבית כנסת, שוב, אתה תמצא קהילות אורתודוקסיות שהרב מעלים עין מזה בארצות הברית, כי אם...
אבל זה בדיוק ההבדל, אני חושב שזה מה ש... אני חושב שאיזשהו מעבר שלפחות בכתיבה שלך, אני מוצא אותו. זאת אומרת, בעצם רוצה להגיד, ואני רוצה פה לעבור איזושהי שאלה אחרונה, אם אפשר, בסדר, קטעתי אותך, עוד אלמנט שאני מאוד משמעותי, אתה מדבר הרבה על החסרונות של האובר צייטנות, נקרא לזה, החסרונות של העמדה שיותר מכפיפה את עצמה, שיותר משעבד את עצמה, ושוב, עקדת יצחק וכדומה. ואני רוצה להציע שיש לאידיאל הזה איזושהי עוצמה שנותנת כוח, שממש נותנת, יש בה משהו פשוט אדיר. עכשיו, אפשר לבנות חברה שבמרכז שלה נמצאים אנשים שמוכנים להיות יותר מסורים, וככל שנמצאים יותר בפריפריה, שוב, בלי להגדיר אנשים ובלי לתת לזה שמות וכינויים וזרמים, ובאופן טבעי בפריפריה יש אנשים שהחיים יותר קשים להם ופחות קל להם, אבל הם רואים את מי שנמצא במרכז, רואים את מסירות הנפש בעבודת השם, ואומרים וואו. וברגע שכאילו עושים את המעבר הזה הרבה פעמים, וכאילו מצדיקים, מרגישים איזושהי, לא מוכנים לחיות את הדיאלקטיקה הזאת, ורוצים כאילו להגיד, טוב, זה כבר לכתחילה, אז הנה בוא נכתוב ש... אני רק רוצה לציין שני מקורות השראה לעוצמת ההלכה.
כן.
אחד, יש, לרב קוק יש מאמר, הרב קוק, כן, שבעצם נתפס
כמי ש... עוצמת ההלכה במובן של, אתה אומר, הצייטנות כן, והקדע,
כן. והמעשה הקטן, והפלפול לצאת ידי חובה, לא לצאת ידי חובה, כזית, לא כזית, זה... כן, הרב קוק, שמדבר על ההלכה הנבואית, ועל הזה, יש לו מאמר בספר אורות, שנקרא חכם עדיף מנביא. ושם הוא טוען, התנך והנבואה והסיפור... שנותן זהות ונותן משמעות ונותן ערכים, נכשל. התנך זה ספר שפשוט נכשל, לא הצליח.
הנבואה.
כל כן. הנבואה, כן, לא הצליחה.
כן.
ובסוף התורה שבעל פה,
נכון.
שבנתה את הקריאת שמה שחרית וערבית, והלכות כשרות, והלכות טהרת המשפחה, והלכות שבת, בסוף היא בנתה משהו, שלד יציב, שהוא זקוק גם לסיפור ולשורשים ולהיסטוריה וללאומיות, זה מקור השראה אחד. במקור השראה שני, העולם הערבי, יש לו כישלונות, העולם הזה שהעצמאות, ואז יש לו כישלונות מהדהדים של ניכור, של דיכאונות, של תחושת תלישות, של משפחות קטנות, של קהילות מתפוררות, של תרבות ווק די מטורללת, מהזווית היהודית, גם מאוד מאוד אנטישמית, כן? במיוחד דברים שאנחנו מציינים בהם היום. והחברה המסורתית הישראלית, ובתוכה החברה הדתית, ובתוכה החברה החרדית, זה חברות שיש בהם, אפשר לבקר אותם, ואפשר לדבר על, ה, על, 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 על הכשלים שלהם, אבל יש בהם מימד של חברות מופת, של בריאות, של מסירות,
נכון.
של קהילתיות,
נכון.
של משפחתיות. כן, אתן דוגמה לספר בעיניי נפלא, שזכרתי אותו כבר פה בפודקאסט, זה הספר של דן סינו ושאול סינגר, The Genius of Israel, מדברים על העוצמה של החברה הישראלית כחברת מופת, שאחד האלמנטים המרכזיים בה זה מסורתיות וכדומה, ובתוכה יש להם פרק שלם לחברה החרדית, ששוב אפשר, וראיתי שכתבת הבוקר איזשהו פוסט יפה מאוד, שאומר, אנחנו צריכים להיזהר מביקורת על העיוותים המוסריים הנוראים, יש פה איזושהי גלישה כבר לשנאה ולזה, ויש פה מימדים מאוד מאוד עוצמתיים, איך אתה מתייחס אליהם, איך אתה רואה אותם.
כן, אז כל מה שאתה אומר, בעצם זו נקודת המוצא של הספר. כלומר, בפרק הראשון, זה אפילו הפתח דבר נראה לי, אני מדבר על עוצמתה של ההלכה. כלומר, זו הסיבה שאני בא לעולם החילוני ואני אומר, לציונות החילוני, ואני אומר, על מה ויתרתם? ואני מנתח את זה ואני אומר, מה ההלכה מניקה לאדם? ההלכה מניקה לאדם שלושה דברים. דבר ראשון, שייכות אל העבר. זה מקשר אותי לסתור. כשאני מניח תפילין, אני מתקשר כאן ל-3,000 שנה של אנשים שיניחו תפילין, בדיוק אותן תפילין שיניחו אבותיי ואבותיי, איזה עוצמה זה נותן לי לדבר זה. כשאני לימדתי ילדים להניח תפילין, אמרתי להם בדיוק את הדבר הזה, תחשבו שאתה מניח משהו ש-3,000 שנה מניחים אותו, זה דבר מטורף, אתה עושה את פסח, זה כאילו אתה משחזר את מה שעשו אבותיך לפני, כאילו, זה מדהים, זה נותן כוח ועוצמה, זה נותן לך שייכות, זה מתגבר על הניכור המודרני. דבר שני, הלכה נותנת קהילה. כשאני אלך עכשיו ברחובות, בהווה, כשאני אלך עכשיו בניו יורק, לא מכיר שם אף אחד, אבל אני אכנס לבית כנסת, וכולנו נדבר באותה שפה. אסירים לי מניין וכדומה, זה מחבר אותי למשהו גדול שאנשים עושים בהווה. דבר שלישי, זה נותן לי עתיד. ההלכה שאני עושה זה דבר שגם אני יכול להעביר אותה לילדים שלי, אני יכול לחנך את הילדים שלי לעשות מעשים שימשיכו את החיים שלי, יש בזה הרבה תקווה לעתיד. עוצמתה של ההלכה היא מטורפת. ולכן אני, נקודת המוצא של הספר, שאסור לוותר על ההלכה. העולם המערבי שוויתר על ההלכה, המודרני, כאילו החילוני שוויתר על ההלכה, הוא עשה כאן טעות מטורפת, הוא איבד את עצמו לדעת, הוא איבד את השייכות, איבד את הזהות, איבד את הקהילתיות. אחוז האנשים שסובלים מבדידות היום בעולם המודרני, מטורפת, אנשים ממש בודדים, מדוכאים בגלל זה. נקודת המוצא של הספר היא מה שאתה אומר. אבל אז אני בא ואומר, רגע, נכון, אבל כל התועלות הללו של ההלכה, הן תועלות משניות. כלומר, לצורך העניין, גם אם הייתי היום מחדש הלכה שכל בוקר אתה צריך לרקוד, לקום, לרקוד על רגל אחת ולצוק שלוש פעמים קוקוריקו, והייתי בונה על זה הלכה, גם זה היה עובד. היית יוצר קהילה, כן, מפלצת הספגטי המעופפת, כן, כן, יש להם קהילה, יש להם מסורת, יש להם דברים, מעולה, בסדר. אבל משהו שחסר בשיח הלכתי זה לדבר על התוכן, על התיקון עולם שההלכה מביאה. היום לדוגמה, סתם, אנחנו מקוראים פסח, כל הדיון של הקטניות, כן? יש משהו ענק בקטניות, כן? אני עושה את מסורת אבותיי, אני קשור וקשור קשור לזה. אבל רגע, במציאות שבו יש עדות מעורבות, ואני חתן אשכנזי שיושב אצל חותנתי הספרדיה וכן הלאה, האם זה באמת משרתת, או בכלל, ביצור המודרני, האם גזרת קטניות עדיין משרתת את הזה שלה? אנחנו בבית מדרש שלנו עכשיו לומדים סוגיות של קידושין. אז אנחנו לומדים, אנחנו רואים את העוצמה האדירה של קידושין, כן? דברי הרמב״ם תחילת הלכות אישות מפורסמים, קודם מתן תורה היה פוגש אדם אישה בשוק, רוצה אותה, מכניס אותה לתוך ביתו, בועלה בינו לבין עצמו, אחר כך קידושין הפכו את כל הקטע הזה של התחברות בין המינים למשהו שהוא יותר מקודש, משהו יותר, אבל היום, האם הקידושין משרתים את המטרה הזאת במציאות החיים שלנו, שהיא יותר שוויונית? האם זה באמת מביא לתיקון היחסים? או עושים את זה רק כי ככה צובנו? שמיטה? היום, הרי זה הזוי שהיום שמיטה מכירים, כשאתה רואה את זה על תוויות, ללא חשש שמיטה. זה השמיטה, שאין חשש משמיטה. אבל שמיטה יש לה בשורה ענקית, של שמיטת חובות, של תפיסה ביחס לקרקע, עדנות על הקרקע. כלומר, כל התועלות הללו של ההלכה, זה נקודת המוצא של הספר, ולכן אני לא מוותר עליה, ולכן אני רוצה גם להביא את ההלכה לציבור הכללי, ואני אומר, תראו מה איבדתם. אבל צריך לשוב ולחשוב על התכנים של ההלכה. האם מה שתיקן עולם לפני 2000 שנה, האם היום באותה תצורה הוא מתקן עולם? או שלפעמים, לא רק שלא מתקן עולם, אולי לפעמים הוא עושה עוול. והספר מגיע מנקודה ואומר, בואו ננסה לבנות את הקומה הנוספת של זה. אני לא שומר הלכה רק כי זה גורם לי לתחושת שיעבוד לאל, וזה רק כי זה נותן לי מסורת, וזה נותן לי קהילה. את כל זה ודאי, זה נקודת המוצא של הספר. השאלה היא איך אני בא והופך את ההלכה למשהו שגם תרומם את החיים שלי באופן הריאלי ביותר שיש. שעכשיו אני שומר הלכה, אני באמת, החיים שלי יהיו יותר טובים בעקבות התכנים של ההלכה, או של החברה כולה, וזה לא ייצור עוול. אני אתן לך דוגמה אפילו של הנושא הזה של מכירת חמץ. כרב קהילה, מכרתי חמץ. כי זה המנהג, ככה עושים מה זה. אבל אני באתי תמיד ואמרתי לאנשים שלי בקהילה, תדעו לכם, אני אמכור לכם כל החמץ שאתם רוצים, תדעו לכם שאני אישית לא עושה מכירת חמץ. לא סומך על זה, אני אומר, כי המצווה מן התורה, זה להוציא חמץ מן הבית. אז מה, אתה משאיר פסטה בארון ועושה מכירה כדי ש... וכן הלאה? כל הרעיון של פסח זה להוציא את החמץ. אז מה, אז אתה עושה דברים כדי... אז אמרתי להם, אני עושה לכם, כי אני לא רוצה חס... כאילו, זה משהו שמושרש בעם היהודי. אבל תדעו לכם שאני לא עושה את זה. אני לא חושב שמכירת חמץ היום, באופן אישי, מאבד את כל הרעיון של פסח. אז כן, שמרת הלכה, וזה נתן לך קהילה, והלכת לרב ומחרת חמץ, אבל איפה הרעיון להוציא חמץ מן הבית? לא עשית את הדבר הזה. יש עוד ועוד כל מיני מקומות, לפעמים זה לחומרה, לפעמים זה לכולה, זה לא משנה אם זה לחומרה לכולה. זו השאלה היא, איפה ההלכה מממשת בחיים את הרעיונות שלה? וזה מה שאני מחפש.
יפה מאוד, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה על האירוח.
השיחה מעניינת ומעבר, זה באמת על היצירה הפורה שאתה מביא לנו, בחריצות ויסודיות. בהצלחה רבה בכל מעשיך.
תודה רבה, גם לכם, ופסח שמח וכשר לכולנו.
פסח שמח וכשר לכולם.